עכשיו נשוחח על היבטים תודעתיים של המערכה נגד תוכנית הגרעין האיראנית. בשנה שעברה נזכיר, חשפה ישראל את ארכיון הגרעין האיראני, מסמכים סודיים שמהווים הוכחה לכך שאיראן פיתחה תוכנית חשאית לייצור נשק גרעיני, ופרטיה נשמרו בחשאי אחרי הסכם הגרעין שעליו חתמה עם המעצמות הבינלאומיות בשנת 2015. החשיפה הזאת והעד שישראל ביקשה לייצר באמצעותה בתקשורת הבינלאומית, נועדו להשפיע על דעת הקהל וגם על מקבלי ההחלטות במדינות שחתמו על הסכם הגרעין. וזו רק דוגמה אחת מיני רבות לאמצעים התודעתיים שמפעילה ישראל בניסיון לבלום את תוכנית הגרעין של איראן. כדי לנתח את המערכה התודעתית עד לחתימת הסכם הגרעין בשנת 2015, נמצא עמנו רונן דנגור, פרשן ויועץ אסטרטגי, לשעבר סגן ראש אגף המחקר במשרד ראש הממשלה, ומחבר המאמר "תודעה כמנוף, הקמפיין הישראלי בסוגיית הגרעין האיראני", מתוך המזכר. שלום רונן.
שלום רב.
מהם השלבים העיקריים שאתה מזהה בתחום המערכה על התודעה שניהלה ישראל נגד תוכנית הגרעין האיראנית בניסיון לבלום את התקדמותה בין השנים 2002 ל-2015?
אז אני באמת במאמר וגם עד היום אני רואה בעצם ארבעה שלבים עיקריים וארבעה מוטיבים עיקריים. לכל אורך התקופה ישראל שמה את הגרעין האיראני כאיום עיקרי משמעותי, שלמעשה היא כיוונה לכך שהעולם צריך לטפל בו. עכשיו, למה היא בעצם עשתה את זה? אני חושב שמשתי סיבות עיקריות. ראשית, הייתה תחושה שזה באמת איום שהוא גלובלי, שיש בו היבטים מאוד מאוד רחבים, אבל שנית, ואולי חשוב מכך, לאורך השנים, ואני חושב עד היום, הערכה המובלעת בתוך הקמפיין התודעתי הישראלי הייתה שישראל לא יכולה לטפל לבד בפרויקט הזה, אלא באיום הזה, והיא צריכה את התמיכה של הקהילה הבינלאומית, היא צריכה להניע אותה לפעולה. ואיך מניעים לפעולה? על ידי תודעה, על ידי גיוס העולם, וכמו שנראה לאחר מכן, על ידי איום על העולם. אז זה בעצם הייתה המטרה, או המטרה השנייה, מטרת השורש המובלעת בתוך פרויקט התודעה בכלל. אז ישראל כבר משנות ה-90, אפילו מראשית או מאמצע שנות ה-90, מהתקופה של רבין זיכרונו לברכה, שמה את הגרעין האיראני במקום מאוד מאוד גבוה במסגרת האיומים שמופנים כלפי ישראל, אבל צעירה את זה כאיום בינלאומי. זה היה נכון גם לתקופה של מ-2002 ואילך, כאשר בערך באמצע שנות ה-2000 התווסף לזה גם איומים או סל של איומים שהוא לא גרעיני, שחלקו קשור ליכולת הגרעינית, למשל יכולת הטילים של איראן, אבל חלקו קשור באמת לתדמית הכוללת, השוחרת רעה, המאיימת של איראן, גם בהיבטים אחרים, כמו למשל כמובן בנושא הטרור והמרובות האזורית של איראן וההשפעה שלה על מדינות אחרות באזור. איפשהו לקראת 2010-2011, תחילת 2011, עלה מאוד הנושא שנקרא איום התקיפה. וזה היה כתוצאה, אני חושב, משני תהליכים. אחד, העלייה של ממשל אובמה, שהצהיר או שידר כבר מתחילת הדרך, שהוא רוצה לטפל באיום האיראני או בבעיה האיראנית באמצעים, קודם כל, דיפלומטיים. והתחושה, בנוסף לזה, הייתה בישראל, שהאיראנים מתקדמים מאוד בפרויקט ההשערה שלהם, שאי אפשר לעצור אותם כרגע, ולכן צריך לשים על השולחן אופציה, או יותר נכון, איום, שיביא לשינוי או להאצה של תהליכי לחץ על איראן. זה היה השלב השלישי. החל מתחילת 2013, הפוקוס עבר לנושא של הסכם הגרעין, לנושא של הערוץ הדיפלומטי, ושם המערכה התודעתית הישראלית התמקדה בלנסות להשפיע על המימדים של ההסכם הזה, או התנגדות למה שהיה עד אז, וכמובן עד השנים האחרונות שישראל דחפה ליציאת ארצות הברית מההסכם הזה. אבל הפוקוס בשנים האחרונות, מאז 2013, הוא למעשה באותו שלב רביעי של התמקדות בהסכם הגרעין ובערוץ הדיפלומטי.
בניתוח שלך שעובר דרך כל התקופות האלה וגם מציג את השינויים, בין אם זה שינויים באמצעים או בנרטיבים שבהם עושים שימוש המסבירים, כיצד לדעתך האמצעים התודעתיים עזרו לישראל לממש את היעדים, בין אם זה באופן מוחלט או באופן חלקי, ואם נוכל אפילו להעז ולחשוב קדימה, האם לדעתך, קרוב היום, או שאנחנו כבר נמצאים בתקופה שבה אמצעים תודעתיים יכולים לתפוס את מקומם של האמצעים הצבאיים, כלומר, ניסיונות לפגוע בתוכנית הגרעין של איראן באמצעות תקיפות או פעולות חבלה?
אז ראשית, אני חושב שכמו בכל דבר אחר, קשה מאוד לבודד ולמדוד בצורה מדויקת כמה לאמצעים מסוים הייתה השפעה, והאם התהליכים שקרו היו כתוצאה מאותו אמצעי או כתוצאה ממכלול של אמצעים אחרים. פרויקט הגרעין האיראני, גם בגלל שההשפעות עליו הן מאוד 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 מורכבות, וגם בגלל שהיו הרבה מאוד תהליכים מקבילים, קשה מאוד למדוד מה היה האלמנט של התודעה פה. מה עוד שהבעיה הנוספת בנושא התודעה, שבגלל שאנחנו מדברים על מנהיגים, על החלטות של מנהיגים, יש לכולם איזושהי תודעה בסיסית, בניגוד לתודעה המצבית, יש להם איזושהי תודעה בסיסית שלאורה הם פועלים. כלומר, זה יותר קשור באמונה שלהם. האמונה הבסיסית של ממשל בוש, למשל, בזמנו, הייתה שצריך להחליף משטרים סוררים. האמונה הבסיסית של ממשל אובמה, שצריך להגיע להסדרים דיפלומטיים עם ממשלים כאלה. ולכן ההשפעה של פרויקט תודעה כזה או אחר, היא כבר, הנקודת ההתחלה שלה, היא כבר עם איזשהו, הייתי אומר, לא מכשול, אבל איזשהו מסע מאוד מאוד משמעותי, שעליו צריך להתגבר בשביל להתחיל להשפיע, למשל על ממשל, על ממשל אובמה. האם אמצעים כאלה יכולים להחליף אמצעים צבאיים? אני לא יודע, אבל אין ספק שהם יכולים מאוד מאוד לתרום להם, ואולי לחסוך את חלקם.
אתה יכול לתת דוגמה מהשנים האחרונות?
אני יכול להגיד מהסיפור האיראני, שלצורך העניין איום, או בכלל, מה שמניע הרבה פעמים מדינות לפעולה, זה איומים. ואיום הוא לא חייב להתממש. הוא יכול להיות כהצגת תכלית מסוימת, הוא יכול להיות ברמזים, הוא לא חייב להיות all out כוח צבאי. למשל, איום התקיפה הישראלי בזמנו, שככל הנראה, לפחות לדברי אהוד ברק שהיה שר הביטחון בזמנו, הניע לחץ הרבה יותר משמעותי מצד הממשל האמריקאי על איראן. אני לא בטוח שהוא הרתיע את איראן או זה שגרם לאיראן לעצור, אבל אין ספק שאיום צבאי אמריקאי לצורך העניין, כמו שאובמה הצהיר בזמנו, וצירף לזה גם ניסוי למשל של פצצה חודרת מאוד מאוד ייחודית ומשמעותית, זה משהו שצורב תודעתית את התודעה האיראנית ויכול להביא גם לשינוי התנהגות שלהם. קשה לי לראות את זה פועל רק באופן מנותק ממהלכים אחרים דיפלומטיים או גם צבאיים, אבל אין ספק שזה יכול מאוד להעצים מהלך תודעתי, ויש לזה בהחלט אפקט מצטבר שהוא מאוד משמעותי. וכמו שאמרתי כאן, ישראל למעשה ניסתה להרים את המנוף הזה, להשפיע על האחרות בשביל להימנע מפעולה שהיא לא הייתה מעוניינת לעשות אותה, אלא אם כן באמת כמקרה אחרון.
אז לסיכום אני רוצה, למרות הקושי למדוד, כפי שציינת, את ההשפעה של האמצעים האלה, לשמוע איזה תוצאות בכל זאת אפשר היה לזהות בקרב המדינות שהיו מושא הפעולות האלה של ישראל, בין אם זה אותן מדינות שבסופו של דבר חתמו על הסכם הגרעין, וגם איראן עצמה.
כן, אז ראשית הקמפיין הזה, עד כמה שאני מבין אותו, הוא כוון קודם כל לדרג מקבלי החלטות וקודם כל לדרג האמריקאי. ושם ההשפעות, כמו שאמרתי, הם נפלו על קרקע שהיא הייתה כבר די זרועה, גם בממשל בוש, אבל הרבה יותר מזה בממשל אובמה, שליווה אותנו עד 2000, עד חתימת הסכם הגרעין. אני חושב שהייתה השפעה, בעיקר למידע או להצהרות, אבל ההשפעה הזאת נתקלה בהרבה מאוד קשיים ובהרבה מאוד רעשים אחרים שהיו לממשל, ולכן בסופו של דבר היא הייתה מוגבלת. היא לא זאת שהביאה למשל את אובמה להחליט לפתוח במסע ומתן חשאי עם איראן, היא יכלה אולי להשפיע על זה שהוא יקדם את זה יותר מהר, כי הוא חשש מפריצת מלחמה במזרח התיכון. אבל לא התודעה הישראלית הביאה אותו לחתום על ההסכם, וגם ההשפעה שלנו על הנוסח של ההסכם והתוכן שלו הייתה מאוד מאוד מוגבלת. לגבי ההשפעה על דעת הקהל, אז פה צריך לחלק את זה לשניים. אני חושב שמול הקהל הישראלי, הייתה פה בהחלט השפעה ניכרת, והנרטיבים שההנהגה הישראלית ניסתה כל השנים לשדר ולמכור, התקבלו בצורה יחסית מאוד מאוד רחבה וטובה מבחינתו. וזה אנחנו יכולים לבדוק בכל סקרי דעת הקהל, שגם אם סכימו עם נרטיבים אמוציונליים בחלקם, וגם עם מטבעות לשון שהם נכנסו כבר לשפה המדוברת שלנו, איראני על חצתה את הסף, הגענו לנקודת העל חזור, אנחנו עומדים בשני שנת הכרעה, כלומר היה נרטיבים או רטוריקה, שכל הזמן אנחנו נמצאים על סף של לכאורה פריצה או אירוע מאוד משמעותי ואפילו מפחיד. הקהל הישראלי, הציבור הישראלי הזדהה מאוד עם זה. זה גם נפל על רקע של השוואה בין סיטואציות בפרויקט האיראני לבין נרטיבים מתחום השואה. מחנות ההשמדה מקבילים למתקן קשן, אחמדי נג'אד הוא כמו היטלר, הסכם הגרעין הוא כמו הסכם מינכן, ואובמה הוא כמו צ'יימברלין. ולכן גם ההיבט האמוציונלי הזה מאוד מאוד חיזק את המסר שהוטמע בתוך הציבור הישראלי. לגבי הציבור הבינלאומי אני חושב שזה היה פחות משמעותי, למעט אולי חלקים בציבור האמריקאי, אבל ההיבטים האמוציונליים האלה וגם השימוש בהיסטוריה היהודית ובשואה הם הרבה פחות רלוונטיים ומשמעותיים, הרבה פחות אפקטיביים לקהל שלא גדל על אותם, על אותו רקע תרבותי. לגבי המדינות האחרות, לגבי איראן, מאוד מאוד קשה לי לבודד את המערכה הישראלית, ואני חושב שמה שבעיקר השפיע על האיראנים זה לחץ אמריקאי, בוודאי כלכלי ומדיני, אבל גם הפגנת כוח, או לפחות איום בהפגנת כוח צבאי בזמנו, בוודאי מכיוון של בוש, שעצר את פרויקט הפצצה האיראנית ב-2003, או את הפרויקט לפיתוח נשק גרעיני, כמו שגם הוכיח ארכיון הגרעין, אבל גם אחר כך הנחישות שאובמה הפגין בבנייה של תוכנית צבאית, אז אני חושב שמערכת התודעה הישראלית על ההנהגה האיראנית פחות השפיעה מאשר לעומת המערכת האמריקאית, ולגבי מדינות אחרות גם כן היה, אני חושב, השפעה, אבל היא הייתה יחסית שולית. אז זה בהקשר הכולל. אני כן מוכרח להגיד שהיה פה הכוונה מצד ישראל, החל מרמת הקברניטים, שהתעסקו בזה ביומיום, ולמעשה זו הייתה מערכה שלא הובלה על ידי איזשהו גוף מטה, או על ידי אנשים, או אפילו דובר צהל מלמטה, זו הייתה מערכה שהובלה מלמעלה, ולמעשה רוכזה על ידי מקבלי החלטות בישראל, והם אלה שהיו הגורם העיקרי שהעביר את המסרים.
תודה רבה.
בבקשה.